בוקר טוב, שלום.
היי, בוקר נפלא.
אני כרמל כהן.
ואני צביה רוטשילד.
ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך. ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. שלום אילונה, איזה כיף שאת כאן.
גם לי כיף, אני מתרגשת מאוד.
גם אנחנו, כל פעם מחדש, זה בסדר, בחברה טובה. אנחנו תכף ניתן לך להציג את עצמך וגם את הנושא. והיום אנחנו ביקשנו ממך לדבר איתנו על נושא לא כל כך מדברים עליו ומגדירים אותו, יחד עם זאת הוא איזשהו כלי עבודה נפלא להורים, גם לאנשי מקצוע, שאנחנו חושבות שממש ככה לא יזיק לאף אחד לקבל עוד כלי כזה ביד. אז בואי, אנחנו ניתן לך להציג את עצמך ואת הנושא. יאללה.
טוב, אז אני אילונה ענבר. אני קלינאית תקשורת בחטיבה הקדם יסודית. אני עובדת בשילוב האינדיבידואלי בטיפול בגנים, ואני חלק מצוות ההדרכה. והיום נדבר על נושא שאני מאוד מאוד אוהבת, שאני מאוד מתחברת אליו, וככל שאני מעמיקה בו יותר, הוא ממש כובש את הלב שלי יותר ויותר בכל יום. ומדובר על משחקיות, באנגלית זה playfulness. וכשאני מדברת על משחקיות, אני לא מתכוונת רק ללשבת ולשחק ביחד משחק קופסה או לבנות איזשהו מגדל מקוביות. אני מדברת ממש על דרך חשיבה, על גישה לחיים, על עוד כלי שאפשר תמיד להשתמש בו. הוא ממש יכול לשנות את האופן שבו אנחנו מלמדים את הילדים שלנו דברים, או מתרגלים איתם איזשהם מיומנויות שונות, חדשות. אז אני אתחיל ואני אספר מה זה בעצם משחקיות. משחקיות זה גישה. זה ממש גישה, זה התנהגות שמאופיינת ביצירתיות, בספונטניות, בסקרנות, אבל החלק הכי חשוב בעיניי זה כיף, זה פאן, זה הנאה. וכדי לדבר באמת על משחקיות, אני רוצה להזכיר את דבר שאמר פיאז'ה. פיאז'ה היה פסיכולוג מאוד גדול שדיבר על ההתפתחות הקוגניטיבית של הילדים, ומה שהוא אמר זה שהמשחק הוא העבודה של הילדים. וכשהוא אמר את זה, אפשר להבין שהוא לא... הוא לא אמר שזאת הדרך שלהם רק לבדר את עצמם. כשהוא מדבר על זה שהמשחק הוא העבודה של הילדים, אז הוא מדבר על זה שדרך המשחק הם ממש לומדים, הם ממש חוקרים כל הזמן את העולם, מגלים את העולם, ובזה הם עסוקים רוב שעות הערות שלהם.
זה כאילו, התפקיד של הורה זה לקום בבוקר, ללכת לעבודה, התפקיד של ילד זה...
ללכת לגן לשחק.
ללכת לגן לשחק וללמוד. לא חייב לגן, יכול לעשות את זה גם במקומות אחרים. אבל שזה התפקיד של ילד בעולם הזה. ללמוד, לחקור, להתפתח.
ממש ככה, ובאמת המון המון מחקרים מדברים על זה שהתנסויות של למידה דרך משחק הן מאוד אפקטיביות לצורך של התפתחות. וכשאני מדברת על משחקיות, אני לא מדברת רק על המשחק עצמו, על רק לקחת משחק ולשבת ולשחק, אלא ממש על הצורה שבה אנחנו משחקים, על הצורה שאנחנו פועלים, ואנחנו גם ניתן לזה עוד מעט דוגמאות מאוד ספציפיות. וכמו שאמרתי קודם, אני חושבת שהנקודה שהכי חשוב לי להדגיש פה, זה שחלק מההגדרה של משחקיות היא הנאה, היא הכיף. ויש קשר מאוד מאוד הדוק בין הנאה, לבין הכיף שהילד חווה, וחוויות חיוביות שהילד חווה, לבין הסקרנות שלו ללמידה. ובעצם מה שזה אומר זה שמשחקיות עוזרת לילדים להפנות את המשאבים שלהם ללמידה.
אני אוסיף במאמר מוסגר שבואו נזכור כל הזמן שאנחנו מדברות, אנחנו באות מהעולם של הגיל של הקדם יסודי. זאת אומרת, הגיל הרך וילדים שהם עד גיל בית ספר. יהיה להם מספיק שנים ללמוד בצורה מובנית וליד שולחן ועם חוברות עבודה ועם דברים יותר מובנים. בגיל הזה של עד גיל הגן, תפקיד שלהם זה לשחק. ואני רוצה להוסיף עוד משהו, ואילונה, תגידי לי מה את חושבת. זאת אומרת, אם לתת איזושהי כותרת כללית למה זה משחקיות, בעצם אנחנו מדברים על האופן שבו אנחנו מגישים לילד את מה שזה לא יהיה שאנחנו עושים איתו. ביום-יום בטבעיות.
בדיוק, זה יכול להיות כל דבר. זה יכול להיות מי להתלבש בבוקר, ועד לתרגל איזשהם מיומנויות חדשות שלמדנו בטיפול של קלינאי תקשורת.
ולמה אנחנו עושים את זה? כי בעצם יש לנו מטרה עם הילדים שלנו. יש לנו מטרות שאנחנו רוצות לקדם אותם, גם בשפה שלהם, גם בשמיעה שלהם. אז בואו נראה איך אנחנו מסגלים את הכלי הזה של משחקיות כדי להנגיש להם.
נגיד רק שבעצם אז את אומרת פה שאנחנו מדברות על הכלי של משחקיות עבור ההורים, נכון? הילדים עושים את זה באופן טבעי.
הילדים עושים את זה באופן טבעי.
נכון, התפקיד שלנו זה לאפשר להם לעשות את זה.
אגב, זה ממש מדהים לחשוב על זה, שבאמת בכל העולם ובכל תרבות, וזה לא משנה מאיפה הגענו, ילדים מתחילים ממשחק. הם חוקרים את העולם ממשחק, אפילו להכניס דברים לפה, זה חלק מהמשחק.
נכון.
וזה משהו שקורה בכל העולם ובכל תרבות.
נכון.
באמת, המשחקיות היא מאוד עוזרת להתפתחות של הילדים, להתפתחות הקוגניטיבית שלהם, להתפתחות השפתית שלהם, בתוך איזשהו מרחב, סליחה, שהוא ממש מותאם להם, להתפתחות הרגשית החברתית שלהם, ו... כשאני מדברת על ההתפתחויות בתחומים האלה, אז כמו שאמרנו, זה מתאים לכולם, זה מתאים לכל הילדים, בכל עולם, בכל תרבות, אבל אני רוצה לקשר את זה ספציפית לילדים שלנו, לילדי מיכה, לילדים שיש להם מוגבלות בשמיעה. ואנחנו יודעים שללקות בשמיעה יש השלכות על ההתפתחות של ילדים בכל מיני תחומים. כלומר, זה יכול להיות גם בהתפתחות השפתית, בהתפתחות התקשורתית והחברתית רגשית, האקדמית. והמשחקיות זה איזשהו כלי שהוא מאוד מאוד זמין, שנמצא בארגז הכלים של כולנו. וכשאני מדברת על כולנו, אני מדברת כמובן על אנשי טיפול, על אנשי חינוך, אבל לא רק.
זמין בהיבט הקיורים שיגידו שהם לא מרגישים שזה זמין להם, כי הם לא יודעים איך לעשות את זה במרכאות.
נכון, הרבה פעמים הורים מאוד חוששים.
נכון, זמין הכוונה, אתה לא צריך לשלוף פה ציוד יקר ערך או מיוחד, שום דבר, אתה צריך לדעת מה המטרות, ואיך אתה מיישם אותם ביום-יום עם הילד שלך על הדרך בצורה משחקית.
נכון מאוד, ובאמת אנחנו קליניות התקשורת והגננות והצוות בגנים באופן כללי, אנחנו משתמשות בכלי הזה באופן די טבעי בעבודה שלנו, אבל אני רוצה ממש להעביר פה את המסר שגם הורים יכולים לשלב משחקיות בצורה מאוד מאוד טבעית בחיי היום-יום. ובאמת הם הרבה פעמים חוששים, הורים באופן כללי, ואומרים שהם לא באמת יודעים איך לשחק עם הילדים, ובטח לא איך לשלב את זה ממש בחיי היום-יום. וגם הסטרס שאנחנו נמצאים בו, והלחץ, הם די מכניעים את היכולת הזאת ודוחקים אותה הצידה. ואני רוצה לדבר פה קצת על איך לשלב בצורה הדרגתית את המשחקיות בחיי היום-יום שלנו, עם דוגמות פשוטות, דוגמות קונקרטיות. ואני חושבת שבאמת כל הורי יוכל להתחבר לפחות לחלק מזה ולשלב את זה.
אני אוסיף עוד משהו, שהרבה פעמים כשהורים יושבים וצופים בטיפולים של קלינאי תקשורת, באמת כשאתה מתבונן מהצד, לפעמים יש ככה כל מיני אמירות או מחשבות, מה עשית איתו? רק שיחקתי איתו, לא עבדת איתו. אז זה בדיוק העניין, שבגיל הרך, בגלל שאנחנו יודעים שילדים לומדים הכי טוב בהקשרים טבעיים ומשחקיים, אז העניין הוא, כמו שאמרנו קודם, לדעת מה המטרות ולהשיג אותם בדרכים הכי טבעיות. ברגע שאתה יודע מה צריך לעשות עם הילד שלך, או מה המטרות שאנחנו רוצות, לאן אנחנו רוצים לקדם אותו, בכל דרך אפשר להכניס את זה ביום-יום, ואת תתני פה.
ממש ככה, אז בואו באמת נדבר על כמה מטרות מרכזיות.
יאללה.
שאפשר להכניס ככה בצורה משחקית מאוד בחיי היום-יום, שכל הורה באמת יכול לעשות. אז אם נדבר על הערוץ השמיעתי, אנחנו רוצים הרי ללמד את הילדים שלנו להפעיל את הערוץ השמיעתי בצורה יותר פעילה, ליצור הזדמנויות להקשבה פעילה, ואחת הדוגמות הכי טובות ופשוטות שיש בהקשר הזה, זה הקראה של סיפור. בצורה משחקית.
מה רק נגיד שוב ככה כדי לסבר את אוזני המאזינים, מה זה שמיעה פעילה? למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים שמיעה? אנחנו מבינים פעילה, אנחנו מבינים מה זה, מה זה שמיעה פעילה.
זה בעצם היכולת שלנו להשתמש בחוש שמיעה וללמוד ממנו, ולשים לב לכל מיני דברים שקורים בסביבה שלנו בחיי היום-יום, מתוך הערוץ השמיעתי. ובאמת, להצליח ללמוד מתוך הערוץ השמיעתי.
אני אוסיף שבהקשר של הילדים שלנו, הרעיון הוא שהשמיעה לא תמיד היא דבר מובן מאליו בשבילם, מה שנקרא לקלוט גירויים מעל ראש. הרבה פעמים עם ילדים בשלבים מסוימים של השיקום, זה יהיה מה שאתה מנגיש ומה שאתה מביא בצורה מודעת, הוא ישמע. מה שלא, לא בהכרח הוא יהיה מודע אליו.
וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו.
שומע פעיל, הכוונה היא לגייס את המודעות של הילד, לשים לב לצלילים, גם אם הם לא כוונו אליו כרגע עכשיו.
נכון, בדיוק ככה. אני חושבת שדוגמה ממש ממש טובה לזה, זה באמת הקראה של סיפור בצורה משחקית. לכולנו יש ספרים בבית, זה משהו שהוא מאוד נגיש. להנגיש המון ילדים. אנחנו מאוד מעודדות את ההורים
להקריא
סיפורים, והמון ילדים באמת מאוד אוהבים את זה, גם אם זה רק לפני השינה, זה לא כזה משנה מתי ביום זה קורה.
וגם אם זה בפעם ה-7827 שיקראתם לו את הספר.
בדיוק, את אותו סיפור בדיוק. אז בואו נעשה איזושהי דוגמה. אני אקריא בשתי צורות, ונראה מה ההבדל בין שתי הצורות האלה.
בין צורה לא משחקית לצורה משחקית.
בדיוק.
יאללה.
טוב. אבא ניפח את הבלון, וניפח וניפח, ופתאום בום טרח. מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע. זאת צורה אחת. ואם אני לוקחת את הצורה השנייה, אני מקריאה את זה ככה. אבא ניפח את הבלון, וניפח, 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 ופתאום בום טרח. מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרע.
וואו, וואו, דוגמה מהממת.
אז היה פה באמת הבדל מאוד מאוד גדול בין הקראה שהיא שטוחה יותר.
מדהים.
לבין הקראה שהיא משחקית, שבהקראה משחקית אנחנו בעצם משתמשים בשינויים בקול שלנו, שינויים באינטונציה שלנו, אנחנו יוצרים איזה שהם הפסקות שגורמים לסקרנות, שגורמים למתח. וגם ברמה האקוסטית, הרי דיברנו על היכולת של הילד להפוך לשומע פעיל. אז אנחנו יוצרים פה הדגשות אקוסטיות על מילים מסוימות, מה שגורם להקשבה פעילה הרבה יותר.
שזה יכול להיראות להורים מסוימים מוזר, מה, אני שחקן באבימה? אז התשובה היא כן, אם אתה מודע לזה ואתה יודע. אני אוסיף גם, אנחנו יודעים הרי ממחקרים על תינוקות, של, זה נקרא מדריזה, איך הורים ומבוגרים מדברים ספונטנית לתינוקות. אז נכון, הוא מתוק שלי, למה אתה? אנחנו מכוונים אנחנו לדבר אליהם ככה, כי המוח שלהם קולט את זה
כי
אחרת.
כי ככה הם מבינים את זה הרבה
אז
יותר.
אז על אחת כמה וכמה יש לנו פה באמת הצדקה ומודעות והבנה לכמה שזה מוסיף כשאנחנו מדברים ככה.
נכון.
מקסים, לא. מקסים, ממש דוגמה מהממת.
אני אולי אוסיף פה בהקשר הזה שבאמת חלק של ההנאה הוא מתעצם ככל שההקראה היא ככה יותר משחקית.
נכון, לגמרי.
בשני הצדדים, גם אצל הילד נכון. וגם אצל המבוגר.
וזה גם איזשהו פינג פונג. נכון. שברגע שאנחנו רואים את הילד שלנו נהנה מזה, אז נכון. גם אנחנו יותר נהנים מזה. נכון.
שלא לדבר על הרגע המיוחד הזה, שאתה והילד שלך עושים משהו ששניכם נהנים ומועצמים ממנו. איזה כיף. עושה לי צמור מורת, סליחה. סליחה.
אני אגיד על עצמי, אולי כן. בתור קלינאית, ש... כן, מהתחלה הקראתי ספרים בצורה, כן, עם אינטונציה יותר מוגברת ושינויים ועצירות, אבל לאט לאט מצאתי את עצמי יותר ויותר גם מדובבת את הדמויות ועושה להם קולות שונים ו- נכון. ומשמיעה את הצלילים ששומעים בתוך הסיפור, וככל שזה לאט לאט התפתח, לקח לזה הרבה שנים, זה לא שמהתחלה פתאום הסיפור נהיה כמו הצגה, אז זה תהליך. אבל ככל שהוא מתקדם, ההנאה שלי בלקרוא את הספרים של הילדים הולכת ועולה.
גם מה שנקרא, תנסו בבית, תנסו לרגע ותראו מה זה עושה לילד, מה זה מוציא ממנו. זה פועל כמו קסם הדבר הזה, לאיך זה שובה תשומת ליבו והוא כולו איתך, משתף פעולה ונהנה. תנסו ותראו.
ואולי אם בהקשר הזה של ההקשבה הפעילה, הדגמת לנו פה אילונה משפט. וכבר במשפט הזה, ההקשבה שלנו לדוגמה השנייה הייתה כאילו התעוררנו.
נכון.
אז כשחושבים על זה בספר ארוך, כמה זה משפיע על ההקשבה הפעילה, שהילד כל הזמן מפעיל את השרירים שלו כדי להקשיב לאורך הסיפור, עם פחות מאמץ.
ממש ככה, ואני חושבת מילת המפתח פה זה מה שאת אמרת, לאט לאט. אנחנו לא מצפים שעכשיו כל ההורים ישמעו את זה, ויתחילו להקריא בצורה הכי משחקית ודרמטית והצגה.
קצת ולאט, זה טוב גם.
לאט לאט, וזה באמת שריר שאפשר לפתח אותו. באמת אפשר לפתח אותו.
דוגמה נוספת.
אז עוד דוגמה שחשבתי עליה, זה למשל ילד שמתקשה להרכיב את מכשיר השמיעה שלו.
וואו, ויש לנו כאלה.
נכון, אנחנו נתקלים כאלה באמת בעבודה שלנו די הרבה. ואני חושבת שדרך גישה משחקית, שבה אנחנו נרכיב בכאילו, ביחד איתו, את מכשיר השמיעה לבובות, נכין להם מכשיר שמיעה מפלסטלינה אפילו, זה לא כזה משנה.
ילדים מתים על זה.
בדיוק. נהפוך את הילד למומחה, נגיד לו, אתה עכשיו המומחה שמסביר לבובות למה הן צריכות מכשיר, איך מרכיבים את המכשיר. נדבר איתו על המכשיר שנותן לו לאוזן שלו כוחות קסומים, שפתאום שומעת צלילים שהוא לא שמע, שהיא לא שמעה לפני. אפילו ניתן לו לבחור איזושהי מדבקה למכשיר. כל הדברים האלה עוזרים לילד להיות שותף, להיות חלק.
ופשוט עובד. זה מניסיון.
ממש, הוא לומד לקבל, סליחה, הוא לומד לקבל את המכשיר ולפתח גישה חיובית כלפיו באיזושהי צורה שהיא יצירתית, חווייתית, מהנה, שזה בדיוק ההגדרה של משחקיות.
אילונה, דיברת על איך לעזור לילד בהרכבת מכשיר שמיעה, שזה כן משהו שאנחנו פוגשות הרבה פה במיכה. עוד דבר שאנחנו פוגשות הרבה במיכה, זה את הקושי לקראת בדיקת שמיעה.
סרבני בדיקת שמיעה, בואי, סרבנים. לא, ילדים שלנו הרבה פעמים מגיעים למודי בתי חולים ובדיקות, ולפעמים הם עצמם ברגליים, נמאס להם כבר, כאילו, אז כן, אז יש ילדים שקשה להם לעשות בדיקת שמיעה. קורה?
כן. אז אני אתן דוגמה דווקא על אחיינית שלי, שככה גם לה מאוד קשה, היא צריכה לעשות הרבה בדיקות שמיעה, וזה לא פשוט לה. אז זה מתחבר גם למה שאמרת על זה שצריך להתחבר לתחום העניין של הילד. לפני הבדיקת שמיעה, אחת מהבדיקות שמיעה שהיא עשתה, היא הייתה בעניין של אסטרונאוטים וחלל, והיה לה כזה פוסטר בחדר של כוכבי לכת. אז לפני בדיקת השמיעה, אמרתי לה שהחדר של בדיקת השמיעה הוא בעצם חללית.
וואו, גדול.
מדהים.
גדול.
ועכשיו אנחנו טסות לחלל.
זהו, זה עשה את כל ההבדל.
זה עשה את כל ההבדל, כי באמת החדר קצת נראה כמו חללית.
באוזניות של אסטרונאוטית.
אוזניות של אסטרונאוטית, והמשימה שלה זה לתפוס כוכבים, שהכוכבים זה הצלילים ששומעים, והיא צריכה לזהות אותם. זה עזר.
קסים.
כן. זו דוגמה נהדרת, ממש. גם מיומנויות נוספות, מיומנויות שפתיות, למשל, אפשר לחזק בצורה משחקית, ולא רק דרך למידה סביב שולחן, או בתוך מפגש שהגננת מעבירה את החומר. למשל, אם אנחנו עכשיו מבשלים ביחד ארוחת ערב, אז אנחנו ניתן לילד תפקיד מיוחד של סושף, והוא זה שצריך להביא לנו את כל המצרכים, או את כל כלי המטבח שאנחנו צריכים בשביל להכין את ארוחת הערב. או בדרך לגן נשחק במשחקי חרוזים. כל ילד בתחום העניין שלו, כל ילד במה שהוא צריך כרגע. ואם כבר דיברנו על גן, אמרתי בדרך לגן, אז יש לנו גם מיומנויות חברתיות שמאוד מאוד חשוב לחזק בגן, וזה מתקשר באופן ישיר למיומנויות השמיעתיות. כי אנחנו רואים הרבה פעמים בגנים שילדים עם מוגבלות משמיעה, הם עשויים לחוות איזה שהם קשיים לשחק עם חבורה של ילדים. וזה קורה בגלל הקושי שלהם לעקוב אחרי שיח של הרבה ילדים בבת אחת, משחק של הרבה ילדים ביחד. ואחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם באמת הרבה בטיפול בגן, בסביבה הטבעית של הילדים, קבוצת החברים שלו, זה לשמור על איזה שהם תורות בשיחה, תורות במשחק. אנחנו יכולים מצד אחד לבוא ולהגיד להם, לא, כל אחד מדבר בתורו, תשים לב מתי התור שלך לדבר, אבל זה מוציא את כל ההנאה, זה מוציא את כל הפן מהמשחק.
זה גם לא בא עם הוראות הפעלה, איך לנהל שיחה, זה לא עובד ככה.
נכון, נכון, אבל מצד שני, אנחנו כן רוצים ללמד אותם קצת איך לנהל שיחה, בצורה שתהיה מותאמת לילד. אז אם אנחנו ניקח עכשיו את שרבית הפלאים, שכל אחד שמחזיק את השרבית הוא זה שמדבר, וכל היתר מקשיבים לו, או ניקח איזשהו מיקרופון, ונגיד, זה המיקרופון ששייך לילד שמדבר, וכל שאר צריכים לשים לב מתי הוא מדבר ומתי אחרים מקשיבים. זה עובד בצורה הרבה יותר טובה, הם יפנימו את זה בצורה טובה יותר, לעומת איזושהי סביבת עבודה וטיפול שהם לא משחקים, אם רק נעיר להם כל הזמן על לשמור על תור.
עכשיו אתה לא מדבר, עכשיו הוא, כן.
אני אגיד בהקשר של הקבוצות החברתיות שמתקיימות כאן, שבאחת הקבוצות שלי, באמת עבדנו עם מיקרופון הקסם, מיקרופון הדיבור, כי היה באמת קשה לילדים לשמור על התור שלהם, וככה להקשיב אחד לשני, ובאיזשהו שלב זנחנו את זה. ואז חזרנו להגיד להם, רגע, שים לב, מישהו אחר מדבר. ואז הם בעצמם אמרו, אבל איפה מיקרופון הדיבור? תביאו את מיקרופון הדיבור.
זה מאוד עזר להם.
כן.
איזה יופי.
זה כלי נהדר, זה כלי שבאמת משתמשים בו הרבה עם קבוצות של ילדים, וממש רואים כמה כל הילדים בעצם נתרמים מזה, ולא רק ספציפית הילד עם מוגבלות השמיעה שיושב לו בגן.
נכון.
זה באמת כלי שהוא נהדר לכולם. משהו שמאוד חשוב שנזכור זה שהמשחקיות היא מעודדת גם מוטיבציה פנימית, שזה מה שחשוב ללמידה. מוטיבציה פנימית לחקר, סקרנות, גמישות מחשבתית, יצירתיות, והיא מקלה לילדים, היא מקלה להם כי היא מפנה משאבים ללמידה. במיוחד אצל ילדים שיש להם מוגבלות בשמיעה, והם כל הזמן חייבים להיות במקום מאוד מתאמץ, כדי לא לפספס מידע. וכמו שאמרנו, גם הרבה פעמים המשחקיות היא מאפשרת איזושהי נגישות אקוסטית טובה יותר לילדים. שינויים בקול, הדגשות. ואני רוצה להגיד שזה מאוד מאוד מתחבר לגישה שבה אנחנו עובדים, במיכה, לאני מאמין שלנו. אנחנו עובדים בגישה הטבעית.
שהיא מגובה, אגב, מחקרית, ובקשר עם האקדמיה, אנחנו יודעים באופן מוכח שילדים לומדים טוב יותר בהקשרים טבעיים, בהקשרים משחקיים, בהקשרים יומיומיים. אז הורים יקרים, יש לכם את כל הלגיטימציה להרגיש נוח עם זה שאתם לא, במרכאות, עובדים עם הילד ליד שולחן, עם חובות עבודה, מה אני אקנה לו, משחקי קופסה. רגע, רגע, לא צריך, לא צריך, באמת שלא צריך. לנצל כל סיטואציה טבעית ביום-יום, הרי כל יום מבשלים ביחד או מכינים ארוחת ערב, כל יום לוקחים את הילד בבוקר לגן, כל יום, לא יודעת, מתלבשים בבוקר לפני שהולכים לגן. כל סיטואציה כזאת שהילד מכיר אותה, אפשר לצקת לתוכה את המשחקיות ואת המטרות שיושבות לכם בראש, באופן הכי טבעי.
אני יכולה לתת דוגמה, עוד דוגמה, בדיוק לדברים האלה, שאחד מהמטרות שלפעמים יש לנו אצל הילדים כאן, היא לעזור להם לפתח את יכולות התחביר, להשתמש במשפטים מורכבים וארוכים, כי לפעמים יש בזה עיכוב. אז חלק אולי יכירו את זה שהקלינאית, קלינאית התקשורת אומרת לכם, תדגישו משפטי סיבה בבית, תגרמו לילד להגיד משפט עם כי, ואז אבל איך עושים את זה? ומצאתי את עצמי איזה, באחד מהטיפולים, אומרת באמת להורים לעשות את הדבר הזה, והם קנו כרטיסיות שצריך להגיד,
הילד בכה
כי הוא נפל מהאופניים, עם כרטיסיות עם תמונות. ואז מצאנו יחד שיטה, כן להכליל את זה ליום-יום, לסיטואציות שונות ביום-יום, שלפעמים הם משחקים בזה שהם משפחת הדובים. ובתור משפחת הדובים, הם יכולים לדבר בקול כזה של דוב, ולהדגיש משפטים מהסוג הזה. אז למשל, דוב קטן, אני מאוד עייף, כי לא ישנתי כל הלילה.
מקסים, מקסים.
מה אתה מרגיש? ודרך המשחק הזה, בסדר, להם בראש היה את משפט הסיבה, וזה עזר להכניס את זה לחיי היום-יום, ולעודד מה שאמרת, מוטיבציה, גם את הילד, להשתמש במשפט הארוך והמורכב הזה, בלי שדורשים את זה ממנו.
כן, וואו, איזה דוגמה מהממת. אני הולכת להשתמש בזה הרבה עכשיו.
ובסופו של דבר, אני אגיד, אנחנו רוצים ילד עם מוטיבציה, פנוי ללמידה, ובמקרים הקיצוניים יותר, גם לא מתנגד ללמידה, כי אנחנו יודעים שלפעמים הילדים שלנו עסוקים גם בדברים אחרים, ולא בהכרח פנויים ללמידה, וזה עושה את זה באמת יותר קשה. אז האופן הזה, שבאמת גם מעודד את הסקרנות שלו, אנחנו רוצים ילד סקרן, ילד שילמד גם אם אנחנו לא נמצאים שם כדי לתווך לו כל פיפס. ילד שזה בילט אין אצלו להיות סקרן וללמוד את הדברים האלה.
שזה במוטיבציה הפנימית שלו.
בדיוק, בדיוק. אחרת הוא ילמד רק מה שהגשנו לו.
נכון. ובאמת ככל שהורים יתנסו בזה יותר בחיי היום-יום, באמת לא צריך להתחיל בגדול, לא צריך להתחיל מלהיות משפחת דובים.
נכון.
זה באמת יכול להיות נכון. גדול. אבל ככל שתתנסו בזה קצת יותר, תכניסו קצת פה, קצת שם, קצת בדרך לגן, קצת באוטו אפילו, כשנוסעים לאנשהו.
ממש.
אז גם המטרות של הטיפול, מה שקלינאית התקשורת אומרת לכם לעשות, או מה שהגננת עכשיו מלמדת, זה פשוט יעבור לסביבה הטבעית בקלות רבה יותר, וגם לכם ההורים יהיה יותר קל להכניס את זה יותר ויותר.
מקסים. אוקיי. אם אנחנו ככה לקראת סיכום, נבקש ממך רגע לראות איך אנחנו אורזות את המסר שבעצם, מה היית רוצה שמי שמקשיב לפודקאסט הזה ייקח איתו, אם יש איזה ככה שורה תחתונה שהיית רוצה.
אני חושבת שבשורה התחתונה חשוב לי שכל הורה, וגם איש מקצוע, איש טיפול, חינוך, שמאזין לפודקאסט הזה ייקח איתו, זה שזה כלי שנמצא באמת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. וברגע שאנחנו יודעים מה המטרה שלשמה התכנסנו, ברגע שאנחנו יודעים מה הילד אוהב, מה הילד צריך, למה הילד זקוק, אפשר להכניס את זה בצורה מאוד 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 פשוטה וכיפית ומשחקית ונעימה לחיי היום-יום, וכולם פשוט ירוויחו מזה בגדול. גם ההורה שנהנה יותר עם הילד שלו, ולא רק יושב סביב שולחן ומכריח אותו ללמוד ולתרגל, וגם הילד שחווה את ההורה שלו יותר כיפי, יותר משחקי, ואווירה טובה יותר בגדול.
תודה רבה, אילונה.
וואו, אילונה, באמת, כאילו, בעיניי זה היה פשוט מקסים, עם כלים פרקטיים ויומיומיים ופשוטים. נסו את זה בבית, הורים יקרים. Try this at home.
נסו ותראו שהשד לא נורא כל כך.
לגמרי, נסו ותענו עם הילדים שלכם. תודה, תודה רבה.
שמחה.